כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
קפה גיברלטר, שבת שלום, אתם על כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM וגם בכאן 11 בטלוויזיה. אני אופיר טובול ויהיו כאן איתי היום הרבה אנשים מאוד מאוד מעניינים, חלקכם גם כבר באולפן, שיוזמים ויוצרים תרבות. תהיה איתנו אינגה גל, שהיא פעילה חברתית שמגישה תוכנית רדיו חדשה בשם הדיוואן של אינגה, שבה היא מספרת ומשמיעה מוזיקה ערבית. יהיה כאן גם פרלמנט סוער לקראת דרבי קבוצות האוהדים של אשדוד, הפועל ועירוני, שקורה מחר. וממש תכף, אפילו נספיק לעשות את מה שתמיד רציתי ולא הוזמנתי, נחגוג ביחד את הנוביגוד. חג השנה החדשה. ובואו נתחיל כמובן עם שיר, שיכניס אותנו קצת לאווירה, יחמם אותנו את גוגול בורדלו אני רוצה היום. בתור פתיחה.
Sally was a 15-year-old girl from Nebraska. Gypsies were passing through her little town. They dropped something on the road. She picked it up. And cultural revolution right away began. Oh no! Cult revolution just began. Oh no! Cult revolution just began. That I was schizophrenic. And if it is, they always want a fresh toy, a rod in the bradal. I'd like to be a big fat fucking fly. The one that spins around your head all day and all night. And sound of it is just like a what? But by the accident of some kind of dispensation, I ended up being a walking unique attention. And I survived even fucking radiation. A big fat fucking what? And I would visit you a lot.
טוב, סנובם גודם,
נסטופיישים.
אז, נמצאים איתנו היום, נמצאים איתנו אנשי דור אחד וחצי, שהולכים להגשים לי ולכם חלום לחגוג סוג של נובי גוד, 2000 ו... זה נחשב, כאילו, חוגגים את ה-18 או את השנה שהייתה או...
18.
אוקיי, את השנה החדשה. אז לפני שנתחיל, דור אחד וחצי היא קבוצה של צעירים דוברי רוסית שנולדו שם וגדלו כאן. במסגרת היוזמה הם הקימו את מה שנקרא הבריגדה התרבותית, ובמסגרת הזו הם יוזמים אירועי תרבות כאלה ואחרים, והמרכזי שבהם הוא חגיגת הנוביגוד, לא הם קוראים נוביגוד ישראלי. אז נמצאים איתנו באולפן ברי רוזנברג, אנה פרוביז ושמואל זלצר. מה שלומכם?
שבח לאל.
אוקיי, אז ברי, אתה כבר ממש כתבנו לענייני רוסים.
ישראלים דוברי רוסית, אני מבקש.
כן, בסדר, בסדר. ספר לי, למי שמעולם לא שמע על הנוביגוד, ובטוח שעצים מקושטים זה רק סנטה וקריסמס של נוצרים.
אז ככה. אז קודם כל, נוביגוד, באמת זה חגיגות השנה האזרחית החדשה, נובי חדש, גוד שנה. באמת חגיגה משפחתית, מאוד מאוד אינטימית, שהביא אותה יותר ממיליון דוברי רוסית לכאן לישראל. ובואו נתחיל ישר מהשבירות, מה זה לא? זה לא סילבסטר, זה לא חג דתי, זה לא קריסמס, זה לא קשור לכל הדברים האלה שכשאנחנו הגענו לארץ, פתאום הגענו, רגע, אתם חוגגים את זה. אז לא. נוביגוד זה באמת חגיגה אזרחית. בעצם בברית המועצות לא היו חגים, מעט מאוד חגים שלא היו קשורים למפלגה, לקומוניזם, למשהו שהוא לא קשור לצד הפוליטי של הדבר הזה. ובעצם איפשהו שם, ב-1935, סטלין נשאר חגיגה אחת משפחתית, בהתחלה הוא עשר אותה ואחרי זה אישר אותה מחדש וגם בנה אותה בצורה חדשה, שזה בעצם הנוביגוד, חגיגת השנה האזרחית החדשה. ובגדול, בלילה שבין ה-31 לדצמבר לראשון לינואר, משפחה מתכנסת, כולם לארוחה מאוד מאוד טובה, עם אוכל טעים, פותחים שמפניה בשעה 12, נותנים ברכות, הטוסט לקראת השנה החדשה, מקשטים את היולקה, עץ הירוק העד, לא עץ השוח, יולקה, שמסמל בעצם את השנה כולה, כי הוא עץ ירוק העד. העלים נושרים, הוא בעצם מסמן את החיים שבמהלך החורף הקשה והקור, והוא בעצם נשאר ירוק, מכניסים אותו הביתה, מקשטים אותו, הילדים רוקדים סביבו, ובגדול פשוט חגיגה כיפית, שמחה, שאנחנו הבאנו אותה לכאן. באמת הרבה מאוד שנים, בוא נגיד, החגיגה הזאת הייתה בארון של דוברי הרוסית, ולפני 3 שנים בעצם התחלנו את הפרויקט שלנו שנקרא נוביגוד ישראלי, שבהם גם סיפרנו באמת מה זה החגיגה הזאת, ובגדול קראנו לישראלים דוברי רוסית לפתוח את הדלת שלהם ולארח אליהם, אצלם הבית, ישראלים שאינם מכירים את החג ולחוות אותו פעם ראשונה, והפוך, ישראלים שמעולם לא חגגו את החג הזה, לפתוח את הראש ולבוא ולהצטרף לחגיגות, וזה יצא מטורף. הקמפיין שלנו הראשון נחשף ליותר ממיליון איש ברשתות החברתיות, ושנה לאחר מכן זה רק הלך וגדל, והשנה כבר אפשר לראות חברות פרסומיות וערוצי חדשות עושים איזה אייטמים, ופוליטיקאים סוף סוף מברכים בעברית לקראת הנוביגוד ולא ברוסית בערוץ הנסתר שלהם. ואנחנו ממש מרגישים שהחגיגה הזאת הופכת להיות יותר ויותר חגיגה של כולם, של הרבה מאוד קהילות בישראל. נוביגודים כשרים, חבר'ה שמארגנים נוביגוד בבני ברק כשר למהדרין, סיפורים אמיתיים לגמרי, וזה כיף, זה כיף שחגיגה אזרחית שלנו מהבית פתאום הופכת להיות משהו שכולנו מתחברים אליו.
אוקיי, אנה, אז ספרי לנו איך את ממליצה להתחיל להתכונן לחג שהוא בעוד כמה ימים?
אז אני חושבת שהכי כיף זה לקשט את הבית. וחוץ מלהביא את העץ מן הסתם ולקשט אותו בכל מיני נורות, ואפשר לתלות עליו גם קצת ממתקים כאלה יפים. אז מה שאני אוהבת לעשות זה סניז'ינקי. סניז'ינקי זה בעצם פתיתי שלג. ואפשר לעשות אותו בשתי דרכים שאני אוהבת לעשות. אחד, זה מנייר. לקפל נייר ולגזור כל מיני צורות, ואז לפתוח, ויש לנו בעצם איזושהי סניז'ינקה כזאת יפה, שאפשר גם לתלות על החלונות וגם לתלות ברחבי הבית. ודרך ממש מגניבה שאני עושה, הייתי עושה את זה עם ההורים שלי, זה עם משחת שיניים.
אני הייתי בטוח שפשוט לא צחצחת בוקר שיניים, אז הבאתי את זה לכאן, לא?
אוקיי, זה אחד הדברים המגניבים. אז מה שהיינו עושים זה פשוט לוקחים משחת שיניים, ועם האצבע מציירים את הפתיתי שלג על החלון.
אוקיי.
מה שזה עושה זה, א', זה עושה ריח מדהים בבית של מנטה, והדבר השני זה פשוט מתקשה, ונשארים בציורים האלה, ואנחנו היינו משאירים את זה לאיזה שבוע, כאילו בכיף.
מה שמגניב שבעצם אין כפור על החלון לגמרי. בישראל.
אוקיי, מדמים, אוקיי, לא, עובדים לא, עם מה שיש.
זה כאן, זה עם אסלח פשוט פה עכשיו.
עובדים עם מה שיש, תשמע, אני כן. בירושלים. זה...
אוקיי, שמואל, מה נשמע? אתה אחראי על הפן המוזיקלי, אני מבין שאתה מתרגם שירי עם רוסיים לעברית?
פולקלור רוסי, שנסון וגם רוק, בטח.
אוקיי. אז איזו מוזיקה שומעים בנובי גוד?
אז בנובי גוד שומעים הרבה מוזיקה דווקא של סרטים. יש איזה כמה סרטים קנונים שכל שנה חוזרים על עצמם, ובין היתר אחד הקלאסיים זה סלוח קימפרם, אלי אירוניה סודבי. עכשיו, אירוניה סודבי זה...
הבנתי הכל.
אירוניה סודבי זה צחוק הגורל. אוקיי, סלוח קימפרם אי אפשר לתרגם, זה מעין ברכה שמברכים כשאתה יוצא מבית מרחץ.
עדים קלים.
עדים קלים, כן. עכשיו, הסיפור הוא בעצם, זה קומדיה רומנטית, קומדיה של טעויות על חבורה שיש לה מסורת ב-31 לדצמבר, ללכת לבית מרחץ, ולפי הפתגם הרוסי המוכר, נלך לבית מרחץ, אולי גם נתרחץ, כי זה לא עיקר, העיקר זה לשתות עם חברים וליהנות, וקיצור, הם, long story short, מעלים את הבחור הלא נכון על המטוס לקלה שלו ללנינגרד. אוקיי, והוא מתעורר בדירה שנראית בדיוק כמו דירה שלו, כי הכל היה שיקונים של 14 קומות וחצי קילומטר, הוא נכנס אליה עם המפתח שלו והכל, והרעיתים נראים כמו הרעיתים שלו, רק מסודרים אחרת, ומתעורר בבחורה צורחת מאימה, מי זה האיש השיקור הזה אצלי בבית, ומפה לשם קומדיה של טעויות, וזה נהדר, וכל שנה רואים את זה, ויש שם המון שירים שחלקם קשורים לסיפור, וחלקם הוא פשוט שר כדי לבדר אותה. כן. ואני רוצה לנגן לכם שיר אחד של אביבה גורן, היא תרגמה אותו, עשתה לי את העבודה קלה, קוראים לזה "אם אין לך דודה". לא 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 אם בית לך לא רכשת האש לא תשרוף את ביתך ואם אישה לא קידשת היא לא תברח היא לא תברח היא לא תברח עם שכנך לא תברח עם שכנך אם אין לך כלב נובח אותו לא ירעיל השוטר אם חבר אתה לא מתווכח אם אין לך אם אין לך אם אין לך אף חבר אין לך אף חבר טובה אבוב בסונים מתכת לוהטת כאש אתה הנבון עשה החשבון אם טוב האין מהיש האין מהיש אם אין לך דודה בליטה היא לא תלך לאיבוד ואם בכלל לא חיית גם אין סיכוי, גם אין סיכוי, גם אין סיכוי שתמות, אין סיכוי שתמות. טובה אבוב בסונים, מתכת לוהטת כאש. אתה הנבון, עשה החשבון, אם טוב האין מהיש, האין מהיש. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Задумайте сами, считайте сами, или не иметь, иметь или не иметь.
С Новым годом!
С наступающим! חשוב לומר משהו, אפשר לומר משהו על סנסטופיישים? לרוסים יש מלא אמונות תפלות.
אנחנו פה בנובי גוד.
כן, כן, חשוב, אם כבר כולם מכירים סנובי גוד, צריך לדעת את זה. לא מברכים לפני הזמן, לא יום הולדת, לא נובי גוד, אבל הלב מתפקע מאושר, היולקות מקושטות וכולם באווירה. אז מברכים הרוסים סנסטופיישים לקראת הבא עלינו לטובה.
מועדים לשמחה, אבל רק לנובי גוד.
כן, כזה. אז אם רוסי אומר לך סנסטופיישים נובי גוד, תדע שהוא לא מקלל אותך, אלא כאילו...
מה שכיף בחיגה באמת זה גם התוכנית האומנותית שאנשים מארגנים אצלהם בבית.
כן, וכל אחד צריך לארגן לעצמו את ה... או שיש איזו אגדה של נובי גוד?
לא, אין אגדת נובי גוד, יש עדיין את הטלוויזיה, הרבה אנשים היו רואים בעצם את התוכניות, יש בעצם מה שנקרא את ה...
תוכניות הכנה כאלה?
לא תוכניות הכנה, תוכניות שרואים במהלך החג, שמוקלטות מראש, ורואים את כל האומנים הכי מפורסמים וישרים ויוצרים, אבל גם אנשים מכינים בבית, כמו כולם באים מוכנים עם הטוסטים שלהם, הברכות המודרות, אנשים מכינים קטעים מוזיקליים, אנשים עושים משחקים תוך כדי הנובי גוד.
זה יכול להימשך גם עד מאוד מאוחר, נכון?
יכול להימשך עד מאוד מאוחר, וגם בבוקר למחרת, בעצם עבור ילדים, זה מסיבת תחפושות, זה קרנבל, אנשים מתחפשים, אנשים יוצאים באמת בחגיגות של באמת של שמחה, של באמת להפוך את זה
למשהו. זה היה חג החילוני היחידי, אז היה צריך להכניס הכל, כאילו, אז נכניס...
חילוני, כלומר, לא
הקומוניסט. החילוני, כן.
סוג של דת, כן.
סוג של דת, לגמרי, כן.
אז בוא נשים גם תחפושות וגם אוכל וגם שתייה.
ומתנות, מתנות.
ולא דיברנו בכלל על אוכל, שאוכל מדהים, באמת מדהים.
כן, זה תכף אנחנו נדבר, אבל ברי, אני רוצה לשאול אותך, תראה, לקחתם חג מאוד מגזרי, שהיה מוכר רק למי מהקבוצה, והפכתם אותו לאט לאט לנחלת הכלל, והזכרת את הפרסומת של הוודקה. טוב, זה גם הסטריאוטיפ של רוסי שווה וודקה, אבל בסדר, נניח את זה רגע בצד, זה מאוד נוכח היום בתרבות שלנו.
הנוביגוד,
כן. הוודקה כבר כן.
מראש.
מראש.
אז תראה, קודם כל, אני ממש שמח שזה קורה. זאת אומרת, אני ממש שמח שהשוק, מה שנקרא, תפס. ועכשיו חברות פרסום וערוצי טלוויזיה, וכמעט אין ערוץ טלוויזיה שהוא לא עושה אייטם על הנוביגוד.
אני מקווה שהם מעבירים לכם אחוזים או משהו, כן?
לא. וטוב שכך. אני חושב שזה באמת באמת מה שלי מוכרים לפחות את הלב, באמת מה שהתחלנו לפני 3 שנים, ובאמת השינוי המהיר הזה שקרה. וזה כן, עכשיו יש אנשים שאומרים, רגע, מה פתאום הוצאתם לנו את החג הזה? זה שלנו, מה פתאום?
כן.
אז אני אומר, כל אחד שירגוג באמת איך שהוא רוצה, ואני חושב שזה שהרבה מאוד אנשים, ישראלים, מקהילות שונות, מתחברים פתאום לחגיגה הזאת, מכירים את תרבות יוצאי ברית המועצות, מכירים גם נכנסים הביתה ומכירים גם דברים פחות, יותר מורכבים, נקרא לזה ככה, שיש, קוראים עם הקהילה דוברת הרוסית בישראל. אני חושב שזה בסופו של דבר טוב. זה שכל כך הרבה אנשים מקהילות שונות, כמו שאמרתי, יהודים, ערבים, חרדים, דתיים, מוצאים דרכים לחגוג את הדבר הזה, שהיא חגיגה אזרחית כזאת. לי יש תקווה, אולי שתהיה בעצם החגיגה האזרחית הראשונה בישראל, שלא קשורה איכשהו לנרטיב שלנו כיהודים, כציונים.
אוקיי. אנא, ספרי לנו קצת על האוכל בחג. אני שמעתי על איזה מעיל פרווה, משהו כזה. אולי דג בתוך מעיל פרווה? יש משהו כזה?
כן, שילות קפצ'ובי, בדיוק. דג במעיל פרווה.
חייב להגיד שכמרוקאי זה נשמע לי, כאילו...
לא. לא. אז זה כן, זה דווקא ממש כן. ברי, האמת, מכין את אחת הסילות קפצ'ובר הטובים ביותר שאני מכירה. זה בעצם דג מלוח, שמולבש בשכבות של דברים נהדרים, כל מיני ירקות שורש מבושלים, אם זה תפוחי אדמה וסלק וגזר, וכל זה עם כמובן התבלין הנהדר ביותר בעולם, המיונז.
אני הבנתי שבהכל יש מיונז בעצם.
כן.
רצוי.
רצוי, כן, זה נהדר.
אבל לא בעצם, זה השמן זית
הסוכר. עובדים ממה שיש.
רגע, ומתוקים? מה עם מתוקים?
אז מתוקים, ספינת הדגל שלי זה עוגת נפוליאון, שזה די מגניב, כי גיליתי לאחרונה שעוגת נפוליאון היא בעצם עוגה שיצאה לראשונה לשוק ב-1913, כחגיגות 100 שנה לניצחון על נפוליאון, על צבא נפוליאון, ובעצם הפתיתים שיש עליה זה עוגת שכבות כזאת, היא ממש נהדרת.
רגע, את רוצה להגיד לי שהמילפה הוא בעצם רוסי? מילפה, העוגה הצרפתית, שזה הנפוליאון?
נכון.
צרפתי?
נכון.
אז
במקום? זה עוד, זה עוד
אוקיי.
גרסה.
איך זה קשור לנוביגוד אז?
אז זה פשוט הפך להיות העוגה האולטימטיבית לכל חגיגה ממש גדולה, בגלל שזו עוגה שצריך להכין אותה די הרבה זמן, והיא צריכה לנוח אחר כך 24 שעות לפני שבעצם חותכים אותה, והיא הפכה להיות ממש עוגה מושקעת כזאת, אז היא עברה להיות העוגה הרשמית לנוביגוד.
אוקיי, נפוליאון, מעיל פרווה, דג במעיל פרווה, ונחזור למוזיקה.
כן.
שמואל, אתה גם בעצמך מתרגם, נכון?
כן, כן, אני מתרגם פולקלור, שנסון ורוק מרוסית, ועכשיו הוצאתי אלבום שקוראים לו שירי ברזל, ווליום ראשון, מוקדש כולו לויסוצקי, הנה הוא כאן.
במצלמה. כן. שירי ברזל, שמואל זלצר, תרגומים של ויסוצקי.
כן.
אוקיי.
תרגמתי אותו אני בגלל שרוב התרגומים שאני מצאתי היו מאוד מעונבים ונכונים ואקדמיים, אבל לא נכנסו לי ללב, ורציתי לתרגם אותם בשפה כיפית שאפשר לשיר וכיף לשיר, כי זה מה שאני עושה. ואני רוצה לשיר לכם שיר שבמקור נכתב על ידי ויסוצקי לאשתו הצרפתיה, שגרה מעבר למסך הברזל, והוא אהב אותה בעיקר בשירים, אבל בתרגום העברי זה ממש שיר על קיבוץ גלויות. זה שיר קטן על שום דבר, או מה קרה באפריקה.
חם ו... וצהוב באפריקה באמצע היבשת. שם יום אחד קרה אסון ונעלמה להם הקשת. הפיל המגמגם אמר איזה משהו על אירופה. בקיצור ג'ירף אחד נדלק על אנטילופה. פתאום נהיה שם בלגן ורק התוכי זקן הרם צעק, וזה היה כמו חוק. הג'ירף גדול, הוא רואה רחוק. אז מה אם יש קרניים? הג'ירף בעצבים. אצלנו בסוואנה היום כולם שווים. ואם המשפחה שלי לא תאשר את הנדר, אל תגידו לא אמרתי, אני עוזב את העדר. פתאום נהיה שם בלגן ורק התוכי זקן העם צעק, וזה היה כמו חוק. הג'ירף גדול, הוא רואה רחוק. אבל האבא אנטילופה, מה חסר לו בחיים? עם בן כזה בבית לא חם ולא טעים. וגם הגיס ג'ירף חטף כבר את החרופה, אז ארזו ועזבו לביזונים הג'ירף והאנטילופה. פתאום נהיה שם בלגן ורק התוכי זקן העם צעק, וזה היה כמו חוק. הג'ירף גדול, הוא רואה רחוק. ומר באפריקה שברו את הכלים, הג'ירף והג'ירפה בוכים בכי תמרורים. אבל אין מה לעשות עם חוקים לקונים. הבת של הג'ירף בחרה חתן מהביזונים. כי אולי הג'ירף הרים את האף, אבל האשם לא בג'ירף אלא בזה שצעק כמו חוק. הג'ירף גדול, הוא רואה רחוק.
תודה רבה לכם.
תודה לך.
אנשי דור אחד וחצי, הבריגדה התרבותית, כל הכבוד, באמת, 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 באמת. ולפני שיכנסו לכאן אוהדי הפועל ועירוני אשדוד, אני רוצה שנשמע את אישי לוי עם אחד מלעיתי האוהדים הכי גדולים של כל הזמנים, רקדי. מעבר חד אבל יפה.
Thank you. תגידי, ידך אני איפי. את בתוך הקצב, את בתוך הקסם. רגדי, 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 ידך אני איפי. את בתוך הקצב, את בתוך הקסם. רגדי, רגדי, רגדי.
איזה יופי של צבע ועוד צבע יש פה היום.
רק צבע אחד.
מה נשמע? יש לנו כאן אורחים נכבדים מאוד היום, כולם אשדודים, ואנחנו פותחים כאן פרלמנט חגיגי לכבוד הדרבי הסוער בין הפועל ועירוני אשדוד, שבאמת מסעיר את העיר. מחר בערב זה קורה. בצד האדום נמצאים איתנו מיקי ביטן ויהודה בר-לב, ובצד הצהוב גיא סער וחן לייבה. בצד העירוני ובצד הפועלי. עכשיו תשאלו, כולה דרבי, מה מיוחד בזה ומה זה בכלל קשור לקפה גיברלטר?
אז מה זה דרבי, מה מיוחד בזה ומה זה קשור לקפה גיברלטר?
או, שיר.
היי.
שאלה מצוינת. בשביל זה אנחנו צריכים לחזור לשנות ה-90. באשדוד יש שתי קבוצות כדורגל. האחת היא עירוני אשדוד, קבוצה שמשחקת בליגה הלאומית, שהייתה אז הליגה הראשונה, מביאה הישגים יפים, ובעיקר מייצאת שחקנים למכבי תל אביב ומכבי חיפה. תקנו אותי אם אני טועה. והקבוצה השנייה, הפועל אשדוד, שאומנם נמצאת בליגה השלישית, רביעית,
בליגה
השנייה, אולי בסי, בליגה השנייה, אבל מביאה לכל משחק אלפי אוהדים שהולכים איתה במשך שנים.
אל תשכח שגם אנחנו יצאנו שני שחקנים גדולים, חיים רביבו ואלון חזן.
אוקיי, עירוני זה יותר, קצת יותר. טוב, בסדר, בסדר.
תן לו, תן לו מה שמגיע לו, תן לו.
בסדר. ואז בשנת 99 מגיע האיחוד. מי היה שם? מי כאן היה באזור?
אני הייתי אז בן 22, כן. אני אוהד הפועל מגיל 8. אוהד הפועל מגיל 8. בגיל 22 עשו את הטעות האיומה, הטעות הפטלית, שיצרו את המוטציה הזאת עם המסמך.
בעצם לקחו את הפועל אשדוד, עירוני אשדוד, באו ראש העיר, פוליטיקאים כאלה ואחרים, ואמרו, אופ, בוא נחבר את זה, וכולם יהיו
מרוצים. מחזיק תיק הספורט.
מחזיק תיק הספורט, טוב, אנחנו... אוקיי, אז למה זה כל כך חשוב, האיחוד הזה? ולמה הוא נכשל? למה אתם חושבים שהוא נכשל?
אני יכול להגיד לך למה עשו את זה. כן? עשו את זה במקום שיהיו בעיר שתי קבוצות, אמרו שתהיה קבוצה אחת, קבוצה טובה, שתגיע להישגים, אבל כישלון חרוץ זאת מילה עדינה לעומת מה שהקבוצה המאוחדת השיגה.
כן.
כי היא לא הצגה לא את הצד האדום ולא את הצד הצהוב. בהתחלה כן, נערו אוהדים, כי בכל זאת אתה לא יכול לקחת את הכדורגל מהבן אדם.
כן, אני זוכר שאלון חזן חזר מאנגליה, איפה הוא שיחק?
אלון חזן, חיים רביבו.
כן, חזרו, וזה היה מאוד מרגש כזה, אבל זה לא ממש החזיק, כי זה היה כפוי מלמעלה, וזה שלח אלפי אנשים שהרגישו שייכות לקבוצה שלהם הביתה. עכשיו עברו כך וכך שנים, ממסמך אשדוד אולי הצליחה על המגרש, אבל ביציע לא ממש.
לא הצליחה במגרש.
לא הצליחה במגרש ולא ביציע. ההישג היחידי שלהם זה שהם השיגו מקום שלישי
כן, אוקיי, בסדר, יחסית. אבל יחסית ליציאה, הם כן הצליחו במגרש, ובעצם האיחוד הזה לא ממש התרומם, ואז במקביל צץ קונספט חדש, שהתחיל באפועל קטמון ואוסישקין בתל אביב ובירושלים, קבוצות שבמקום בעלים עשיר ובעל הון, שהוא הספונסר של הקבוצה, עכשיו החליטו על רעיון חדש שהאוהדים יהיו הבעלים של הקבוצות. התחילו כמה קבוצות כאלה, מי נותן לי איזה מילה על הדבר, הרעיון הזה?
קבוצות אוהדים זה קבוצות שהאוהדים עצמם הם הבעלים, הם מחליטים כל מה שהולך להיות, הם אלה שעושים הצבעות, בחירות, כל מה שקשור, הם בוחרים את ההנהלה, הם אלה ששמים את הכסף הגדול, אם זה גדול או אם זה קטן, כל אחד לפי היכולת שלו, והם אלה שמנהלים כביכול את הקבוצה, שזה משהו שהוא מאוד חשוב, אין פה מישהו שלוקח החלטות מלמעלה, שבא ואומר, אתם תעשו ככה וככה, אתם תעשו ככה וככה, הכל זה שלנו, כן. אנחנו מגיעים לישיבות וכל מה שקשור לזה, זה שלנו.
כמה קבוצות כאלה יש בארץ?
שישה.
אני יכול למנות את הפועל קטמון, הפועל רובי שפירה, מכבי קביליו.
מכבי קביליו חיפה.
כן.
באשדוד יש שניים.
אלה, אנחנו.
הם לא קבוצת אוהדים.
ויש עוד קבוצה?
הם לא קבוצת אוהדים.
הם בתהליכים.
נדבר על זה, גיא.
תכף נדבר.
אנחנו בתהליכי בנייה של קבוצת אוהדים.
אוקיי.
כרגע לא במתכונת מלאה, זה תהליך שהוא בבנייה.
במתווה.
וזה מהכדורגל, בקבוצת אוהדים. בכדורסל יש את הפועל אוסישקין.
אוקיי, אז בעצם...
יש אחת, לא?
יש עוד איזה? ציינו את כולם, כן. יש הרבה קבוצות שהאוהדים הם דומיננטיים, אבל אלה בעצם מדובר על קבוצות שהקבוצה שייכת לאוהדים, ובמקרה של שתי הקבוצות כאן, אתם
אומרים
שזה ב-100%, ופה זה קצת פחות מ-100%, אבל האוהדים הם גורם מאוד משמעותי, שבלעדיו אין, לא, 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 אין כלום, כן?
אין דבר כזה כדורגל בלי אוהדים, ראית פעם ים?
כדורגל שייך לאוהדים.
כן. זה בעצם הרעיון שמאחורה, אבל ממש בתור בעלים. אוקיי, אז עירוני והפועל החליטו, אחרי הרבה שנים של האיחוד הכפוי הזה, להחזיר עטרה ליושנה, כל אחת בנפרד, להקים...
16 שנים.
16 שנים, אוקיי.
בוא נדייק, עירוני, התחילו והקימו קודם כל את העמותה. הפועל דיברו על זה לפני, אין בעיה, הם עשו ודיברו בוואטסאפים והכל, אבל עירוני באו, הקימו, ואחרי זה... הפועל הקימו, קודם כל עירוני הקימו, והם באו אחרינו.
אוקיי, בסדר, אנחנו לא מתקטננים על הקטנות האלה. להקים זה, ולעשות את כל הדרך חזרה מליגה ג'
נכון.
ולהגיע לחטט את הרגליים בכל מיני מקומות, ועכשיו ספרו לי איך זה קרה בקבוצה שלכם, אתה אומר שאתם הראשונים, אז יאללה.
איך זה קרה אצלנו? זה התחיל מזה שאחד מהאוהדים שלנו התקשר לאוהד אחר שלנו, שהם שתי אוהדים משנות ה-60 ומשנות ה-70, הרים לו טלפון והוא ראה שהפועל אשדוד, הפועל, הם לא הפועל, שהפועל אשדוד...
אתם לא עירוני בדיוק, לא נתכנן על זה, גיא. אתם לא רשומים כעירוני, תמשיך.
קוראים לכם מכבי, אבל אתם לא עירוני.
עירוני רשומה כממסמך עירוני אשדוד. ממסמך עירוני אשדוד.
בוא נמשיך.
הם לא עירוני, אתם לא הפועל.
האוהדים ראו, שתי החברים האלה ראו שהפועל התחילו לדבר על זה שהם רוצים לפתוח קבוצה.
אז התחלנו לפניכם.
התחלתם לדבר, אתם תמיד טובים בדיבורים.
זה גם אני אמרתי, דיברתם לפנינו.
אתם תמיד טובים בלדבר.
אוקיי, ואז הם אמרו, יאללה, בואו...
ואז הם פשוט החליטו לנסות לראות את הדבר הזה.
זה נשמע לי כמו פנטזיה מטורפת, הדבר.
כן, הם אמרו, כאילו, רבק, בואו ננסה לפתוח את הקבוצה הזאת. והעלו פוסט, והחליטו, התחילו מפגשים בבלוקאסל.
כן.
מ-20 איש זה צמח ל-70, ומ-70 זה צמח, והיום אנחנו אלפי אוהדים.
התפתחה קהילה מטורפת סביב הדבר הזה?
זה לא התפתחה, זה הייתה קיימת.
הייתה קיימת, פשוט היא נרדמה ל-16 שנים. עכשיו אנחנו מדברים, עירוני אשדוד, שאני לא רציתי להגיד, אבל מנוי על כאחד האוהדים, אבל אני זוכר שכשהיינו ילדים, עירוני אשדוד הייתה קבוצה שהגיל הממוצע ביציעים היה בערך 9.
מה שקרה זה
ש... אז הם גדלו, החבר'ה האלה.
גדלנו.
והחבר'ה היו מביאים את הילדים שלהם. נכון.
היינו משחקים שם כדורגל, בזמן כן. שהם היו משחקים, ובגולים היינו קופצים. אז זה מה, זה הזיכרון שלנו.
אוקיי, אז הפועל, איך זה הוקם? איך זה התחיל?
זה התחיל גם...
יהודה בר-לב?
זה התחיל עם שני אוהדים, שהתחילו עם הדבר הזה. עשינו מפגש גם בסערה, זה אולם. ומשם התחיל הרעיון. רק לציין שבאשדוד היו 28 מפגשים בדרבים, ש-12 ניצחונות להפועל, 8 לעירוני ו-9 תיקו. אז תמיד באשדוד זה רק הפועל הייתה, וכמובן עכשיו שעירוני יש להם יותר אוהדים, בגלל שאנחנו מהוותיקים של האוהדים, אז
אני אהבתי את...
שערו עם זיכרונות העבר.
זהו, אני אמרתי, אהבתי את מה שאמרת, הייתה, הפועל הייתה.
הייתה בלשון עבר.
מגניב. אנחנו מחזירים עטרה ליושנה, ו...
איזה עטרה? רגע, קודם כל, עצם זה שאתם יושבים כאן זה לצד זה, כשאתם שרים ביציאה, באשדוד אין הפועל, ואתם שרים באשדוד אין עירוני.
לא, הם שרים באשדוד
יש הפועל. זה מאוד מחמם...
אני להרגיש שהם קיימים.
כן, זה מחמם את הלב שאתם יושבים כאן ביחד. ספרו לי איך זה נראה מבפנים. איך אתם, למשל, איך אתם מתארגנים לדרבי מחר?
זה דבר...
בלי לחשוף סודות, כן?
חס ושלום. זה דבר שהחל מעוד לפני שהעונה נפתחה, כשפרסמו, שההתאחדות פרסמה את תוצאות ההגרלה, דבר ראשון חיפשנו מתי הדרבי. מתי יהיה הדרבי, וכבר מספטמבר אנחנו רק מכוונים לזה.
זה הכי חשוב.
זה הכי חשוב, הדרבי הוא מעל הכל. זה בספורט...
דרבי או לעלות ליגה?
גם וגם.
לקחת דרבי אחד?
אופיר, את השאלה ששאלת עכשיו אני אחדד. בשנות ה-90, בקבוצות המיתולוגיות, ברוב המקרים, ידה של הפועל הייתה על העליונה. ונכון שעירוני אשדוד הצליחה לעלות אז לליגה הלאומית, הליגה הראשונה, אבל הם תמיד הפסידו לנו. תמיד הם הפסידו לנו, ופשוט אפשר, לא צריך יד אחת.
אוקיי, אז זה מה שהיה.
הפועל ניצחה, אבל תמיד ידה הייתה על העליונה.
מה צפוי למחר? מי צפו, אווירה חמה, אלפי אוהדים?
תראה, בוא נגיד את הדברים על השולחן. אני חושב שהיריבות המיתולוגית שהייתה בעבר, היא כבר לא נמצאת ברמה הזאת. היום הרבה מהאוהדים שגם שלנו וגם שלהם הם חברים מאוד מאוד טובים.
באנו לפה ביחד.
כן, תכלס, אוקיי.
היריבות תישאר במסגרת ה-90 דקות. ב-90 דקות האלה זה הולך להיות מלחמת עולם. מלחמת עולם ש... איך אני אגדיר את זה בצורה טובה?
אמרת את זה נכון, מלחמת עולם.
כן, כן, רואים. אתם כבר תכננתם צעדה, נכון? צעדה שיוצאת מחר מהמזרקה, באלף באשדוד, כן?
נכון, אנחנו נפגשים, האמת ש...
בשעה 5, חשוב, כל מי ששומע, מחר בשעה 5.
הצעדה בשעה 5, ומשעה 2 אני ועוד כמה חברים כבר נהיה שם.
המשחק הוא בשעה 7:30, חבר'ה.
7:30, באצטדיון י"א. הם עושים את הצעדה לקושש עוד קצת אוהדים. אנחנו מתארגנים ביציאה.
אנחנו לא צריכים לקושש, אתם צריכים להפסיק
דברים. אתה יודע מה, אופיר?
מליגת
העל.
מי זה אנחנו? מי זה אנחנו?
אדומים.
צריך לזכור באמת שבליגת העל, זאת אומרת, אני הייתי במשחקים, גם בדרבי של לפני שנה, ובליגת העל אין כמות כזאת של אוהדים, ואנחנו מדברים על ליגה ב'. בואו נדבר רגע על המגרש, אני מבין שהפער בין מה שנראה במגרש לבין המשחק שלי והחבר'ה במגרש היום הוא לא רחוק.
אתה טועה. אתה טועה ואתה טועה.
יש רמה?
יש רמה, יש שחקנים, למען האמת, משני הצדדים, שחקנים מאוד, מאוד, שחקנים מאוד טובים, ברמות מאוד גבוהות.
כן? מה המערכים?
אצלנו מערכים, אנחנו לא מאמנים, אני יודע מה המערך שלנו, אני יודע מה המערך שלנו, גם אנחנו יודעים עליהם. אבל אני לא חושב שאנחנו...
חושבים שאתם יודעים.
לא, אנחנו יודעים.
יש לנו מאמן שאנחנו סומכים עליו, ומה שהוא יחליט, אנחנו איתו.
באור דגו, נכון?
באור דגו זה השחקן.
באור דגו.
זה אגדה, זה אגדה, אני לא יודע איך אתם הולכים, איך אתם הולכים.
לנו יש...
ארבע שחקנים על ברוך דגו, וכל השאר?
לא.
אצלם יש את ברוך דגו, כבודו במקומו מונח, אבל לנו יש את דוד רביבו.
בסדר, עוד נרדיק.
וואלה. יש לנו את דוד רביבו.
רחם עם צ'קול, יוסי שקל, שחקנים בעלי עבר בליגות הבחירות בישראל.
טוב, חברים, תקשיבו, אנחנו מגיעים לקראת סיום.
הולך להיות שמח.
תראו, אני רוצה להגיד שאני מאחל הצלחה שהטובים ביותר ינצחו.
תאחל בהצלחה לקבוצה שאתה
אוהב. אבל בכל זאת אני חייב להגיד שאני...
תעצור. קודם כל, זה שלך.
לא, לא.
הבאנו לך מתנה קטנה.
הבטחתי להיות אובייקטיבי. לא.
אובייקטיבי זה לאחרי השידור, זה
בשבילך. אני הצעתי לקחת שני צעיפים, אבל אז אמרנו...
לא, זה הולך איתך הביתה.
זה יראה צהוב אדום.
הבאנו לך מתנה, כי אמרת שאתה אוהד של עירוני.
כן, לא, אני...
זה הבטחתי לך לפני השידור.
אוקיי, חבר'ה, אני רוצה להגיד שהחזק ינצח, אבל אני אוהד עירוני.
דבר אחרון.
לא נורא, אף אחד לא מושלם.
אתם רואים, גם פה בפאנל אנחנו יותר ממכם. אתה מבין?
אין שום בעיה, מחר בערב.
אבל באמת, אני גם מחזיק מאוד מכם. באמת,
באמת,
מחזיק מכם, האוהדים, שלוקחים את העניין לידיים, שעושים, באמת, וגם אתם מאירים את העיר אשדוד, שעיר שזקוקה להתעוררות.
זהו בדיוק הסיבה ששתי הקבוצות קמו, להחזיר את הכדורגל לאשדוד. אשדוד במשך שנים הייתה עיר של כדורגל, והייחוד הזה הרס את הכדורגל בעיר, ומה שהולך בעיר בשלוש שנים האחרונות, מעבר לאהבה הרגילה לכדורגל, זה העיר את העיר. העיר את העיר.
אני רוצה סליחה לציין משהו. שנות ה-80 היינו 70,000 תושבים, והיו מגיעים למשחקים של הפועל 7,000 אוהדים. היום אנחנו 250...
עשירית.
אנחנו 250 אלף תושבים, לקבוצת המאוחדת שאני קורא לה, בקושי מגיעים, בקושי 500 אלף אוהדים נוספים שלהם בליגת העל.
כן.
אחד הם לא מעניינים.
חבר'ה, גם בליגה ב' יש לנו פה אתר רשמי, יש לנו דברים שאנחנו עושים מעבר, יש לנו פודקאסט, הפקות שלמות. יש לנו את הפודקאסט שלנו, שאני אחד מהחלק.
חבר'ה, אתם מדהימים, כל הכבוד, ריגשתם אותי.
משפט אחרון אני רוצה להגיד, היום יש למאמן שלנו ולשחקן יום הולדת, אז המון מזל טוב לשרון מרציאנו וללירן קצב, חבר'ה שלנו.
מזל טוב.
המון מזל טוב, חשוב היה לי להגיד.
רק את הדרבי, חברים, רק את הדרבי.
שלוש נקודות. זה רק הפועל, חבר'ה.
אין הפועל.
תודה.
האדום שולט.
יאללה, אשדודיה.
תודה רבה.
בהצלחה.
תודה רבה.
בוא נעבור לשמוע. ואינגה גל מוזמנת להיכנס לאולפן.
אלוף, זה שלך.
תודה רבה לכם.
סרטום קמי אחצ'י Si no más ingachnik Por osume mi espatme Asharin y lo haitnel Por si no nem ingate Anza no te inquiere Iskai sorgi shertere Ach kernem karotum tu aprumes im sartum te kanat te arto im ashkharek linem ashkharome keskerkem uin kas instam yerani im ashkharek vor ashkharome goram vor yestartselem yerchan Mashkharik line mashkharovek Keskerkemu im kas instamerani Imashkharik por mashkharovek Korambo yestartselam yerchanik Zerkaturitset vazi Depikir kyerazi Pimersiro kakhzin Urgerele mavazin Imukosiro mazir Imashkharye Linem ashkharomek Keskargemu ikas izdam yerani Imashkharye Vor ashkharomek Gorambur yezdar tselem yerjani
אוקיי, אז אינגה גל, שלום.
נור.
סבח אל נור. מה מביא בחורה שגדלה במוסקבה להגיש תוכנית רדיו שלמה שמוקדשת כולה למוזיקה ולתרבות הערבית?
נו, אפשר להיוולד בכל מקום
ולשדר. לא, חוץ מהעובדה שאנחנו פיזית כרגע במזרח התיכון.
כן, וזה לא מורגש כל כך בישראל, אני חושבת הפאזל הזה, המזרח תיכוני, הוא באמת התחושה הזאת חסרה בישראל. קצת להחדיר את המזרח תיכון לפה. ומזרח תיכון זה לא רק תוכנית של מוזיקה ערבית. זה מרוקאית, זה תימנית, זה עיראקית. וגם אני ממש מקפידה בכל תוכנית שלי להכניס איזה זמר או זמרת מישראל ששרים במרוקאית, אם זה שימון בוסקילה, אם זה דודו טסה, אם זה מירי
מסיר. לא חסר.
לא חסר, לא חסר. ברוך השם, איכשהו זה מתפספס לדעתי.
ספרי קצת על עצמך. איפה גדלת? איך עלית לארץ? חייב להבין, זאת אומרת, זה אמור להיות לנו ברור מאליו, שמישהי כמוך יכולה להתעסק בתרבות ומוזיקה ערבית, אבל בכל זאת, זה עדיין לא מובן מאליו.
עדיין לא. אני גדלתי ברוסיה, ועליתי בגיל 16 במסגרת פרויקט נעלה, זה פרויקט ציוני, נוער עולה לפני ההורים, וגדלתי באולפן החרדית,
סיימתי
י"א י"ב שם, ואחר כך, אתה יודע, התגלגלויות ישראליות, צבא, אוניברסיטה וכו'.
אז, ומכל המקצועות, בחרת ללכת ללמוד על המזרח התיכון. מה כל כך, מה כל כך מושך אותך בתרבות הזאת? זאת אומרת, מה, אני שמעתי את התוכנית שלך, הקשבתי ללב שלך, שמשם זה יוצא. זה לא איזה משהו, קיבלתי לעשות איזה עבודה, אז אני צריך לכתוב עבודה על הדת האסלאם. לא, זה נשמע שזה באמת יוצא ממקום מאוד עמוק אצלך. ספרי לנו על המקום הזה.
אני שמחה שזיהית את זה, כי זה באמת יוצא מליבי ומנפשי, החיבור הזה. שאלה מעניינת, כי אני חושבת שכשהייתי עוד ילדה ממש פצפונת, וההורים שלי הקריאו לי סיפורים, אז היה לי ספר כזה ממש גדול בצבע טורקיז, אלף לילה ולילה, ודמיינתי לי כזה שטיח מעופף, וגברים שחומי אור, וריח תבלינים בבגדד, בשוק. וכשהגעתי לישראל, וקצת כזה שנה אחרי שנה התחלתי להיחשף יותר למוזיקה, לאנשים, לנפש המזרחית, אז שם זה התחבר, זה כאילו הייתי כבר שם. Mm-hmm. כאילו פגשתי כבר משהו שהכרתי.
דרך הסיפורים.
כן, זה גלגול קודם, בקיצור.
אינגה, אז הבאת לנו כמה שירים שנקבל טעימה מהתוכנית שלך, שמבוססת על שירים וביניהם את מספרת. אז מה הבאת לנו?
אנחנו פתחנו באמת את הפגישה שלנו בשירו של זמר צעיר ארמני, אריק קרפטיאן. אריק בכלל נולד בדביליסי והיגר עם הוריו ליריבן. לפני שנה הוא ייצג את ארמניה בתחרות של שירה נובה אברנה, שנערכת תמיד ביאלטה, וביורמלה, שם הוא באמת הציג את השיר, וזכה לאהבה מאוד גדולה של הקהל הרוסי והאוקראיני, וזה היה השיר שלו החדש, שממש יצא לפני כמה ימים, הוא נקרא אמא שחריק, בואי לעולמי. הוא גם מלחין לבד וכותב לבד, בחור מאוד מאוד כישרוני. תמיד אני מציגה איזה שיר אחד או שניים בפינת החוץ. זאת אומרת, שירים שכביכול מזוהים עם התרבות המזרחית, אבל לא באים מהאזור.
כן.
שזה גם מאוד מאוד כיף לשמוע. בכלל, ארמנים, גרוזינים, כל המאה.
כן, זה מאוד מעניין החלק הזה, שזה משהו ביניים כזה.
נכון, אנשים שמאוד מאוד מכבדים את תרבותם, מחדדים אותה בכל הזדמנות, בצורה מכבדת ועוטפת, הם מזמינים אותך, זאת אומרת, הם לא
כן.
מניחים את זה על השולחן, וזה לא בהכרזה כזאת, אלא ההפך, בוא, אם בא לך לקחת אתה פה, ותמיד אני זוכרת את הילדות שלהם, היו נחשבים להזמרים, זאת אומרת, אם היית יושב בשולחן עם האנשים האלה, אז הקולות שלהם לא היו משתווים לשום דבר, זה באמת, יש להם את זה.
אוקיי, וברקע אנחנו שומעים את רבי אבו חליל, נכון?
רבי אבו חליל.
זה יותר ג'אזי כזה קצת, לא? The World, או...
מעניין. איש שהיגר מבירות בגיל 19 לגרמניה, וזאת אומרת, הוא בכלל נגן עוד מילדותו, ילד מאוד כישרוני היה, והוא חיבר את התרבות המערבית, ג'אז, בלוז, ניו אייג', זה משהו קטלני. כן. זאת אומרת, השילוב הזה הוא...
זכה להכרה עולמית, ובוא נשמע עוד שיר. לגמרי. עכשיו, איזה?
איזה שיר אנחנו נשמע, מה שבחרתם? אוטוסטרד?
אוטוסטרד?
אוטוסטרד.
להקה ירדנית, נכון?
נכון, נכון. היו בישראל גם, נרדפו. כן.
להקת רוק ירדנית עכשווית, בוא נשמע כמה צלילים ונחזור לדבר, טוב? אינגה גל, הדיוואן של אינגה, רק השם הזה. מילה אחת, מה זה דיוואן, למי שלא יודע?
דיוואן זה התגלגלות, האמת. קודם כל, מזרח תיכון, וכל מה שאני משמיעה, זה פאזל של אימפריה אות'מאנית לשעבר. גם האזורים שהיו שייכים לאזור הזה, וגם אלה שגבלו איתו, זה... אז הדיוואן, זה היה הפרלמנט של האימפריה האות'מאנית, זה גם קבצי שירה, בעצם מקבצים כאלה של סופרים ומחברים, וגם הפרלמנטים השכונתיים, בהיעדר עיתונות וטלוויזיה.
שיושבים ויש שתייה ויש מוזיקה ומעשנים משהו.
חוויות.
אוקיי, יפה. אז זה מה שאת עושה בתוכנית.
אהלן וסהלן, בדיוואני.
אינגה, את מתעסקת בכלל במקצועך בפוליטיקה, נכון?
אפשר לומר, כן.
פוליטיקה, ואת מעורה בנושאים האקטואליים, ואת בטח מבינה שלרצות להיות חלק מהמזרח התיכון, שזה משותף לשנינו אגב, זה נושא קצת מורכב היום. נגיד את זה בצורה עדינה. המזרח התיכון...
בפוליטיקה,
לא, אני מתכוון על לקחת את הנושא, זאת אומרת, התרבות והמוזיקה והשפה וכו', שלוקחים את זה, עוברים מהתרבות לדבר על פוליטיקה בהקשר הזה, זה נושא שהוא מאוד מורכב, כי בוא נגיד, המזרח התיכון, פוליטית, זה לא המקום הכי נחמד להיות בו בימים, בתקופתנו, תסכימי איתי.
אני חושבת שבכלל העולם נהיה יותר מחודד מבחינה רגשית, הכל חשוף כזה, עצבים חשופים של אנשים. ולכן המטרה באמת הייתה קודם כל לעטוף את האנשים באיזה מין שלווה, שנוכל לחזור לדבר גם על הנושאים הפוליטיים יותר בשקט, ולא לחבר את האידיאולוגיה ולהשוות את זה לזהות שלי.
כן.
יש
כלומר, יכול להיות שיש איזשהו מאבק טריטוריאלי, כל מיני כאלה, אבל זה לאו דווקא אומר שיש התנגשות תרבותית בינינו.
לגמרי, לגמרי. מותר להתנגש, מותר להתנגח, אבל הנה בדיוק הסיפור של שלטים של פאודה, כן, אתמול.
כן, נו, בוא נשמע. אני ראיתי ברחוב שלטי חוצות שבהם סך הכל כיתוב בערבית, וזה...
מה הרגשת?
מה זה? כאילו, אני ראיתי את זה ואמרתי, טוב, איזה קמפיין זה? כאילו, היה לי ברור שזה איזשהו קמפיין שנועד לעשות פרובוקציה, שזה חלק מה שהזוי, זה שהשפה הערבית בישראל נתפסת כפרובוקציה ומפחידה. ואת אומרת לי שזה בעצם פרסומת לסדרה פאודה.
נכון, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, למרות שיש לי הסבר רגיוני לזה, אבל הוא לא הסבר רגשי לחלוטין. איך אנשים נבהלים מהשפה. זאת אומרת, הטלפונים למשטרה והשיחות המוקלטות שם, תקשיבו, זה נראה דאעש. למה זה נראה דאעש?
אז למה לא... קצת להנגיש. למה לא מלמדים עברית בבית ספר?
בהחלט מלמדים. ערבית, אתה
יודע. ערבית, סליחה, כמובן.
שאלה טובה.
כן, שאלה טובה, אבל אנחנו לא, לא, אין לנו זמן לענות עליה לצערי. אנחנו חייבים, אנחנו חייבים לסיים. תודה. תודה לך, אינגה גל. תודה למפיקה ולעורכת שיר זיו. תודה לך, טל ברלינסקי. אתם מוזמנים להוריד את אפליקציית כאן עוד. שם תמצאו את כל התוכניות שלנו, מגוון תכנים מעניינים. שבת שלום. אני אופיר טובול, נתראה בשבוע הבא.